חולין דף ח' מתחילים בתחילת העמוד. אדם לקח סכין של שחיטה, שם אותה בתוך האש, וחיכה עד שהיא נהייתה ממש אדומה ולועטת מרוב חום, וככה הוא לקח ושחט איתה בהמה. אמר רבי זירא, אמר שמואל, ליבן סכין עשה אותה לועטת על ידי אש ושחט בה, שחיטתו כשרה. ולא אומרים שהוא קודם שרף את הסימנים ורק אחר כך חתך אותם. למה? חידודה קודם לליבונה. אנחנו תולים שהחיתוך, כשהסכין עבר, הוא קודם חתך ואחר כך שרף. שואלת הגמרא, ואיכא צדדין? מסביר רש"י, לסכין כשנכנס לתוך החתך, קודם שתשחט רוב הסימנים, היא שורפת את הסימנים, מה שהיא כבר עברה. לפני שהיא מגיעה לסוף, אז באמצע היא שורפת את הסימנים שבצדדים. ונמצאת שהיא נשרפה, הסימן, קודם שחיטה, שהריבשת נקובתו במשהו להתערף, ושריפה כנקב הוא. אומר רש"י שכשהסכין עובר, אמנם הוא קודם חותך אחר כך, שורף מהחום שלו, אבל לפני שמסיים לחתוך, אלה שהוא כבר עבר אותם וחתך אותם בסימן, את הדפנות האלה של הסימן שהוא כבר חתך אותם, הם עכשיו נשרפים לפני שהוא סיים לחתוך, באותה אלפית שנייה. ואם כן, מספיק שיהיה משהו שנחרך לפני שהוא סיים את השחיטה, זה נחשב כאילו שאותו משהו ניקב, נהיה בו נקב, והרי נקב פוסל אותו דבר כמו שריפה. אז פה אם כן, השריפה זה כמו נקב, אז זה צריך לפסול, כי הוא הרי נשרף לפני סוף השחיטה של אותו רוב, של אותו סימן. עונה הגמרא, בית השחיטה מרווח רווח. מסביר רש"י מה הכוונה, מתרחב החתך מצידי הסכין מכאן ומכאן, ואין נוגע הסימן אלא בחידודו של, אלא חידודו של סכין. זאת אומרת, הוא אומר שברגע ששוחטים, אז מה שנחתך נפתח כבר לשתי הצדדים, והסכין לא נוגע בו, אלא הוא נוגע ב... בהמשך של הסימן, ואותו הוא חותך, והוא לא שורף שום חלק בסימן. היא באה אלו. הגמרא עוברת לעניין אחר, כדי אחר כך להוכיח מעכשיו, מההלכה של שמואל, לעניין שבו היא תעסוק. ליבן שפוד ועיקה בו. אדם לקח שפוד, ליבן אותו באש, עד שהוא נהיה לוהט מרוב חום, ואז הוא נתן למישהו מכה חזקה עם זה. השאלה היא, משום שכין נידון או משום מכווה נידון? איך מתייחסים לאותה מכה שהוא קיבל, מסכן? איך מתייחסים לזה? האם הוא נחשב שיש לו שכין עכשיו בגלל העוצמה של המכה, או שיש לו קביעה בגלל החום של האש? למי נפקמינה? אומרת הגמרא לכדתניא. שכין ומחווה, שתיהם זה מצב שנהיה לאדם נגע, מתחשבים, יש נגע של שכין ויש נגע של מחווה. עכשיו, השכין והמחווה זה לא הנגע, השכין והמחווה זה המכה שיש לבן אדם. עכשיו, ברגע שיש לבן אדם מכה בגוף, אם אחר כך על המכה פרחה צרת, אז יש הלכות בצרת שפרחה על מחווה ועל... ועל שכין. ועל זה אומרת הברייתא, שכין ומחווה מטמאים בשבוע אחד. שניהם מטמאים, גם שכין וגם במחווה, רק אחרי שבוע אחד. זאת אומרת, אם בן אדם בא וקורא לכהן, תשמע, הוא ראה שיש לו איזשהו צרת על הגוף, והוא רוצה שהכהן יבדוק האם זה טמא או לא. אומר לו הכהן, מה אני אגיד לך? צריך להסגיר את זה, זה לא ברור. צריך לחכות שבוע. אין בעיה, הוא נכנס שבוע של הסגר, תוך הבית, מחכים. עובר שבוע, כהן בא שוב, בודק האם התפתחו סימני טומאה בנגע, והוא מגלה שלא. אז ישנם נגעים שאומר לו, טוב, אז חכה עוד שבוע. אומר, לגבי שכין ומחווה אין דבר כזה. ברגע שהוא חיכה שבוע, ראה שאין התפתחות של סימני טומאה באותו צרת, אז הוא מתאר אותו. זה מקביל גם בשכין וגם במחווה. דבר נוסף שמקביל ביניהם, דבר נוסף שמקביל ביניהם, שניהם מתאמים בשני סימנים. יש שני סימני טומאה בהם. אחד בשיער לבן שצמח בתוך הנגע, ושני הוא בפיסיון, שהנגע פוסה, גודל. אם הוא גדל אז הוא מתאמה. אז למעשה מה רואים? ששניהם ושניהם ושניהם, אז בעצם הם אותו הלכה. אז ולמה חלקן הכתוב? אז למה באמת שכין ומחווה, כל אחד יש לו פרשה שלמה שהוא כתוב בה? הרי אם ההלכות שלהם הם אותם הלכות, אז תכתוב שכין או מחווה, שיהיה באור בשרו, ואז את כל ההלכות, למה מחלקים אותם לשתי פרשיות? לומר שאין מצטרפים זה עם זה. הרי יש גודל כמה שההצרה צריכה להיות כדי שהיא תהיה תמאה. אז אם, כמה זה הגודל? כגריס, שיעור מסוים. אם עכשיו יש פה חצי גריס של שכין וחצי גריס של מחווה, ועל שניהם פרח נגע, הם לא נטמאים. כי זה נחשב שיש פה פחות מגריס של כל אחד מהם. זה מה שהתורה רצתה ללמד אותנו בזה שהיא כתבה את שכין ומחווה בשתי פרשיות שונות. אמנם ששניהם יש להם את אותו דין, אבל שניהם שתי נגעים שונים. ועל זה אומרת, הגמרא שיש ברייתא נוספת ותניא. זאת אומרת, עכשיו הגמרא מביאה פה שורה של ברייתות כדי להוכיח את הנקודה, כדי להעביר ראיה מההלכה של שמואל. איזה הוא שכין? שכין זה מלשון חום, שכונה, חמה. איזה הוא שכין ואיזה הוא מחווה? שקביעה זה גם מגיע מחום. הרי שניהם מגיעים על ידי חום. לפי מה אתה קובע? לא, זה שכין. לא, זה מחווה. הרי שניהם מגיעים על ידי חום. אלא, אם לקה בעץ, כשאדם מקבל מכה מעץ, אז המקום של המכה מתחמם. וזה בעצם המכה שרואים על הבשר שלו. אותו דבר אם הוא קיבל מכה באבן, או בגפת, שזה דווקא דבר חם באמת, פסולת של זית, הוא הכניס את היד, וזה ממש נצא לו קביעה, אבל זה לא אש, זה חום של זית, של פסולת זית. בחמי טבריה, חמי טבריה, ובכל דבר שלא בא מחמת האור, זאת אומרת, כל דבר שבן אדם קיבל קביעה או מכה בגלל חום, לא בגלל אש, כמו חמי טבריה. חמי טבריה, אומר תוספות, אפילו רבי יוסי דחשיב לי בפרק קירה תולדות האור, סכת שבת, רבי יוסי סובר שאדם שמכשיר אוכל על ידי חמי טבריה לאכילה, אז זה נחשב שהוא בישל במשהו שהתחמם על ידי אש. כך סובר רבי יוסי. אז אם כן, אנחנו רואים שזה חמי טבריה, המים החמים שנמצאים בחמי טבריה, הם כן התחממו על ידי אש. אז אם אדם נכווה מהם, אז אולי זה כן הכוונה דבר שנכווה על ידי האש. אומר תוספות לא. מה הסיבה שם שאנחנו קוראים לזה תולדות האש? משום דמיכלפה פיתחה דגיהנום, כי המים שם עוברים בפתח של הגיהנום, והגיהנום זה אש. אבל בכל זאת, שמה כאן היה מודד דנידון משום שכין ולא משום מחווה. כי אמנם הגיהנום זה אש, אבל זה אש כיוון דה האיור בידי שמיים. זה אש מידי שמיים, זה סוג אחר של אש, שכשאדם לוקה ממנו, זה לא נחשב שהוא קיבל קביעה, אלא שכין. בסדר? בכל אופן, הרשימה הראשונה שהבאנו זה אותם הדברים שאדם קיבל חום, מכה של חום, קביעה של חום, לא על ידי אש. וזה נקרא שכין. ואיזו מחווה? נחווה בגחלת פחם, ברמץ אפר, בסיד רותח, בגבסית, גבסית, שזה גם סוג סיד רותח. ובכל דבר הבא, מחמת האור, מחמת האש, להטויי, זה בא לרבות למשל חמי האור, מים חמים, שהתחממו על ידי האש. זוהי מחווה. טוב, זה ברייתא השנייה. ברייתא השלישית, ותניא, שכין ומחווה, נמצאים שניהם באותו מקום על האדם. אם שכין, זה נמצא באותו מקום, זאת אומרת, היה פה שכין, וגם מחווה, באותו מקום ממש, לא סמוך, אלא אפשר לומר אחד על השני. זאת אומרת, היה בהתחלה משהו אחד והניה מעל זה משהו נוסף, אחר. אם שכין קודם למחווה, אם קודם כל היה כאן שכין, חום של משהו אחר, ואחר כך מחווה מכה על ידי חום של אש, אז אנחנו אומרים שביטל מחווה את השכין. ברגע שנהיה פה קביעה של אש, מתייחסים למכה הזאת כמו מחווה ולא כמו שכין. זאת אומרת, הולכים אחרי מה שקרה בסוף. הולכים רק אחרי מה שקרה בסוף. מה שהיה בהתחלה, נמחק. מה שקורה בסוף, זה מה שקובע. לזכור, מה שקרה בסוף, האם שכין או מחווה, מה שקרה בסוף, זה מה שקובע. טוב, ממשיכה הברייתא, ואם מחווה קודמת לשכין, ביטל שכין את המחווה. זאת אומרת, לא משנה מה היה קודם, מה היה אחר כך, תמיד הולכים אחרי מה שקרה אחר כך, והוא הקובע למעמד של אותו מכה. אומר רש"י, דיבור המתחיל ביטל אחרון את הראשון, ונפקמינה לעניין צירוף. מה אכפת לי, האם זה שכין או שזה מחווה? שניהם הרי מתאמים בתור נגע צרת. אומר, החילוק הוא לעניין צירוף שתי מכות יחד. מסביר רש"י, שאם היה בו חצי גריס שכין, ואותו חצי גריס שכין לקה באור באותו חצי גריס, אז מה אנחנו אומרים? נהפך אותו חצי גריס להיות מחווה, ונעשה מחווה. אז עכשיו יש פה לא שכין, אלא חצי גריס, גודל של חצי גריס, שזה חצי נגע, של מחווה. אחר כך, אחרי שהיה פה חצי גריס של מחווה, ואם חזר ולקה לאחר זמן אצל מחווה זו, שלא על ידי האור, מה קורה אם אחר כך נהיה ליד אותה מחווה עוד מכה, לא על ידי אש, דהיינו שכין, שלא על ידי האור, ונולד בו חצי גריס שכין אחר, ונעשה עכשיו שלם. השכין יחד עם המחווה הם שלמים. אז מה אנחנו אומרים? אין מצטרף השכין, שבאמת זה בטוח שכין, אם הראשון שהיה בהתחלה שכין ונהיה אחר כך מחווה, לא מצטרף השכין עם הראשון. למה? כי הוא הרי אחר כך נהיה מחווה, והולכים אחרי האחרון, ולכן הוא יהיה טהור, כי אין לו פה נגע בגודל מספיק גדול. ואותו דבר, והשתה, ההנה לביטול. זאת אומרת, עכשיו היינו זקוקים להשתמש בזה שהאחרון מבטל את הראשון, המכה האחרונה מבטלת את המכה הקודמת. למה? שאילו לא ביטל חצי גריס הראשון, אם הוא לא היה מתהפך משכין להיות מחווה, אז מה היינו אז אומרים? היה זה השכין שקרה אחר כך מצטרף עמו, והיה פה שתי חצאי גריס של שכין, והוא היה נהיה תמה בתור נגע צרת. אבל מכיוון שאנחנו הולכים אחרי הראשון, אז הוא לא יצטרף. אבל מכיוון שאנחנו הולכים אחרי הסוף, אז הוא לא מצטרף. אבל מה יקרה אם באמת בהתחלה הוא היה משהו אחר, ואחר כך הוא נהיה משהו כמו החצי השני, דהיינו, בהתחלה הוא היה מחווה ועכשיו הוא נהיה שכין, ויש פה עוד חצי של שכין, אז זה כן מצטרף, כי הולכים אחרי האחרון. אז לגבי זה יש הבדל אם הולכים על הראשון או שהולכים על האחרון. זאת אומרת, על המכה הראשונה או על המכה האחרונה, על השכין או על המחווה. ואחה, איך ידעמי, כאן כשאנחנו מסתפקים לגבי אותו שיפוד שהיה לו עת ונתנו בו מכה חזקה בבן אדם, באיזה מקרה הספק? איך ידעמי? אומרת הגמרא, כגון דאבה בי חצי גריס שכין מעיקרה. דובר פה בבן אדם, מסכן, היה לו חצי שיעור של חצי גריס גודל של שכין בהתחלה. הגיע אותו בן אדם, נתן לו מכה חזקה סמוך לאותו חצי גריס. ועיקה בו, ליבן שיפוד ועיקה בו, ונפק בחצי גריס אחר. עכשיו הוא השלים לו עוד חצי גריס, ליד אותו חצי גריס, גודל חצי גריס שהיה לו קודם. עכשיו נהיה לו פה גריס שלם, גודל של גריס שלם של צרת. עכשיו, מאי, איך אנחנו מתייחסים להקעה השנייה, לחצי גריס השני? הרי הראשון אנחנו בטוחים שהוא שכין. השאלה אם השני זה שכין או מחווה. מתייחסים לחוותה, לעוצמה של המכה שהיא הייתה קודם. מאי, חוותה קדים? ואז מכיוון שהולכים אחרי האחרון, עתי הבלה הוא מבטל לי לחוותה, ואז החום מבטל את החוותה כי הוא אחר כך, ואז יש פה שילוב של חצי גריס של שכין וחצי גריס של מחווה, ואז זה לא מתאמה. ואבל ישכין ומחווה ולא מצטרפין, או דילמה, לא, הבלה קדים, החום של השיפוד הוא זה שהשפיע קודם, ואז ואתי חוותה ומבטל לילה הבלה, והעוצמה של ההקעה באה אחר כך והייתה השנייה והיא ביטלה את המחווה. ואבל ישכין ושכין, קודם היה פה חצי גריס של שכין, עכשיו יש פה עוד חצי גריס של שכין, כי הוא האחרון הרי ההקעה. אז אם כן, מצטרף שתי החצאים האלה להיות שיעור של גריס שלם בשביל שהוא יהיה תמה בתור נגע. אומרת הגמרא תשמע, וזה מדברי רבי זירא שאמר בתחילת השיעור. אמר רבי זירא, אמר שמואל, ליבן סכין ושחט בה, שחיטתו כשרה, מה רואים מפה? שחידודה קודם לליבונה, אז הישו אחר כך. על מה? חוותה קדים, רואים שקודם כל היה את ההקעה, אחר כך את האש, את החום. אומרת הגמרא, זה לא דומה, חידוד שעני, מסביר רש"י. מתוך שהוא חד, אין האבל האור שבו חזק, ואז חתיכתו קודם להבלו. בגלל שהוא חד, אז החום הוא לא כל כך חזק, אלא ההשפעה של, של השנינות של הסכין היא יותר חזקה. ולכן היא קודמת, האבל בא אחר כך. אבל אי אפשר להשוות בין שחיטה לבין הקאה. שחיטה, באמת המגע של הלב של הסכין קודם, אבל בהקאה ייתכן לומר שהחום קודם. תשמע, ליבן שיפוד ועיקה בו. מה קורה עם אדם? לקח שיפוד וליבן אותו, עשה אותו רותח ועיקה בו. נידון משום מכוות אש. על מה? חוותה קדים. ומה שבא אחר כך החום, זה מבטל את מה שהיה קודם. אומרת הגמרא תמנעמי, דברזיי מברז. שמה מדובר שיפוד שהוא דוקר. הוא דקר אותו, אז החוט באמת משפיע לפני החום. אבל ברגע שזה הקאה, אז יכול להיות שההקאה משפיעה, יכול להיות שההקאה משפיעה אחרי החום. אז אין מפה ראיה. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, סכין של אדם ששחט עם הסכין הזה קורבנות לשם עבודת כוכבים, ולכן היא אסורה בהנאה, אותה סכין. מותר לשחוט בה, אפילו שהיא אסורה בהנאה, אותה סכין, ואסור אבל לחתוך בה בשר. הרי אסורה בהנאה, אז איך מותר לשחוט בה? אז מותר לשחוט בה, מקלקל הוא. זה לא נקרא ליהנות כשלוקחים בהמה ושוחטים אותה. מסביר רש"י, דיבור המתחיל, מקלקל הוא, ואין זו הנאה שבחייה, היו דמיה מרובים מלאחר שחיטה של אותה בהמה. למה? שבחייה היא עומדת לשלושה דברים. לגדל ולדות ולחרישה ולאכילה. אבל אם הוא חתך בבשר אחרי שחיטת הבשר, אחרי שחיטת הבהמה, הוא רק רצה לחתוך את הבשר לחלקים קטנים, אז אסור לחתוך בבשר כי מתקן הוא, כי זה כבר, הבשר עומד לכך שיחתכו אותו לחלקים, אז לכן הוא נהנה על ידי הסכין, אז זה הסכין שאסור בענה. אמר רבא, פעמים שהשוחט אסור ומחתך מותר. פעמים שהשוחט אסור, מתי? במסוכנת, מדובר פה במה שאם לא ישחטו אותה עכשיו היא תמות, אז לא יהיה לו ולדות ולא מה היה שם, חרישה ולא אכילה. אז ודאי שזה נקרא הנאה זה ששוחטים את הבהמה הזאת. ומקרה שמחתך יהיה מותר, מדובר פה בחתיכות גדולות, והוא הלך סתם, עשה אותם חתיכות קטנות. זה באטמי נתחים כמו ירך, כמו כתף, שהם חתיכות הראויות מאוד מאוד להתכבד בהם. דקיימן לקורבנה, דהיינו לדורון, לאדם חשוב, עכשיו חתך את זה לחתיכות קטנות, זה לא מתאים למנה מכובדת. אז יוצא שזה שחתכו עם הסכין, זה לא נקרא הנאה, היה עדיף שלא היו חותכים בכלל. אז במקרה כזה, זה מותר. שאלת הגמרא ותיפוק לי, נאמר שזה יהיה אסור, כשהוא מקלקל, נגיד שזה עדיין יהיה אסור, למה? משום שמנונית, די איסורה. מה אתה לוקח סכין, שחתו עם זה קורבנות לעבודה זרה, מה, נבלע בתוך הלב של הסכין, נבלע בליות של שומן, של אותו קורבן של עבודה זרה. עכשיו אתה רוצה לחתוך עם זה בשר של היתר, הרי זה נבלע מהסכין בתוך ההיתר. עונה הגמרא, מדובר פה בחדשה. סכין חדשה. רק שיחדו אותה לעבודה זרה. שואלת הגמרא, חדשה? זה לא עבודה זרה, זה רק משמש את העבודה זרה, אז למה לאסור אותה? בין לרבי ישמעאל ובין לרבי עקיבא שהם נחלקו בעבודה זרה עצמה, שיחדו אותו לעבודה זרה ולא עבדו אותה עדיין, יש להם מחלוקת האם היא נאסרת בהנאה או לא, אבל משמשי עבודת כוכבים, הן, ומשמשי עבודת כוכבים אינם אסורים עד שיעבדו. זאת אומרת, עבודה זרה עצמה יש מחלוקת אם היא נאסרת בעצם זה שיחדו אותה. אבל המשמשי עבודה זרה, כולם יודעים שהיא לא נאסרת עד שלא משתמשים בה בפועל. אומרת הגמרא, למה בכל זאת זה נאסר? אי בעתימה דפסק בגבזה לעבודת כוכבים, אז לכן זה נאסר רק אם יש הנאה מהסכין. למה אנחנו אומרים שרק אם אדם נהנה מהשחיטה, רק אז הבשר נאסר? מדובר פה שהוא לפני שהוא שחט עם זה בשר, בהמה, הוא רק חתך חתיכות עץ בשביל עבודת כוכבים, אז אין בליעות של שומן בסכין. אז מצד בליעות אין לנו איסור. כל האיסור שיכול להיות זה שנהנים מסכין של עבודה זרה. אז אם זה נחשב ענה, אז זה אוסר. אם זה לא נחשב ענה, אז זה לא אוסר, כמו הדוגמאות שהבאנו בעמוד הקודם. והיא בעיתה עם האפשרות שנייה, למה אנחנו לא אוסרים עצם בגלל הבליעות שיש בסכין? כי מדובר פה בישנה אמנם, רק שלבנה באור, הוא כבר ליבן את הסכין, הוציא ממנה את הבליעות, אז לכן אין שם נונית ואין איסור בעצם זה שמשתמשים בסכין לבשר של אתר, כי לא יוצא ממנו שם נונית, אלא אם כן אדם נהנה, בגלל שזה נאמר שחיטה במסוכנת, או שזה חתיכות לחתוך בשר לחתיכות קטנות, אדם נהנה מהסכין, במקרה כזה זה באמת אסור. אומרת הגמרא, התמר, השוחט בסכין של עובדי כוכבים, הוא לקח סכין ששחטו עם זה בשר לעבודת כוכבים, ואחרי זה, במטה סכין הוא שחט בשר בשביל יהודי. מה עושים? הרי יש בליות של שומן מעבודה זרה בתוך הסכין. אז אי אפשר עכשיו לאכול את הבשר עם הבליות של העבודה זרה. אז איך מורידים את השומנוניות הזאת מהבשר שנשחט? אז יש כאן שתי דעות. רב אמר, קולף, שהוריד שכבה שלמה מאותו מקום איפה שהסכין עבר שם, נקרא בית השחיטה, יוציא שכבה שלמה של בשר שם. ואז אוטומטי כל השומנוניות תצא ביחד עם זה. לעומת זאת, ורבא בר ברכה אמר, לא צריך להגיע כל כך רחוק, מספיק שהוא מדיח במים. שישטוף את המקום, כל השומן יצא. במה המחלוקת ביניהם? לימה באק המפלגי. אולי נאמר שבזה הם נחלקו. דמר סבר, בית השחיטה צונן. הדעה שסוברת שמספיק הדחה, כי המקום של השחיטה אין בו חום, אלא הוא קר. דבר קר לא בולע. אז לכם מספיק להשטוף את המקום וכל השמנוניות יצא. ומר סבר, בית השחיטה רותח, ולכן השומן נבלה פנימה. אז צריך להוריד שכבה שלמה. אומרת הגמרא, לא צריך להגיד שבזה הם נחלקו. לדיקו לאלמה בית השחיטה רותח הוא. ואז מן דאמר קולף, שפיר, אם בית השחיטה הוא מקום רותח. מובן, למה צריך להוריד שכבה? אבל למה דעה השנייה סוברת שמספיק להדיח? כיוון שבבית השחיטה מתרחשת מציאות הרבה יותר שונה מאשר סתם חתיכת בשר. מכיוון, איידי דטרידי סימנים, להפוקי דם, כיוון שהסימנים כל כך עסוקים איך להוציא ולהזרים את הדם החוצה מתוך הבהמה, אז לכן לא בא לי, לא נבלה בהם מהשמנוניות, אלא פשוט הכל נפלט החוצה. ומספיק הדחה בשביל להוציא אולי את הקצת שמנוניות שכן נכנס. איקד אמרי, מסבירים את המחלוקת אחרת. דכולי עלמא בית השחיטה צונן. כולם מסכימים שמקום השחיטה הוא צונן. אז אם כן מאן דאמר מדיח שפיר, זה מספיק להדיח את המקום במים קרים, אז זה מובן טוב, כי באמת לא נבלע, כי המקום ההוא לא רותח. מאן דאמר שצריך ממש להוציא כדי חתיכה. מאן דאמר קולף, הסיבה היא כי פה הסכין הוא חד, והוא משפשף את הבשר, אז זה חודר הרבה יותר פנימה. אגב, דוח כדי סכינה בלה. גם במקום צונן. אומרת הגמרא, סכין ששחט בה בהמה שבסוף התברר שהיא טרפה. אז הבליות של הטרפה עכשיו נמצאים בתוך הסכין. איך מכשירים את הסכין בחזרה? פליגי ברווחה ורבינה. חד אמר בחמין, צריך להכשיר את זה במים חמים. באיזושהי צורה על ידי חמים. וחד אמר, מספיק בהדחה בצונן. למה? כי בית השחיטה הוא צונן. והלכתה שבטריפה, במקרה שלנו, מספיק אפילו בצונן. והיא קבליטה, אם יש איזו חתיכה בלויה של דפרסה של וילון למכפרי, לנגב, אז לא צריך אפילו מים, אפשר לנגב עם זה. ולמאן דאמר בחמין מאי תמה, משום דקבלה איסורה, דהיתרא נמי בלעה איבר מן החי. כלומר, אם אנחנו אומרים שצריך להכשיר במים חמים את הסכין, למה? כי הוא נבלע ממנו מהטריפה? הרי גם כששוחטים בשר של היתר, הרי כשמתחילים לשחוט, נבלע בסכין בשר של, של אותו בהמה עוד לפני השחיטה שלה. כי רק אחרי שנגמר שחיטת רוב הסימנים, רק אז הבהמה נהיית מותרת ונקראת שחוטה. ולפני כן, היא הייתה אסורה באכילה, כמו שאדם לא יכול לקחת מבהמה חתיכת בשר בלי שחיטה ולאכול, כי זה נקרא איבר מן החי. אז הבהמה עצמה, כשחותכים בה, היא עדיין נקראת איבר מן החי, והיא אסורה בהנאה. אומרת הגמרא, אז איך, אומרת הגמרא, למה באמת לא צריך להתייחס לבליעה הזאת? כי שאימת בלעה, לכי חיימה. מתי נבלע בתוך הסכין? כשהמקום הוא חם. אימת כחיימה, מתי המקום מתחמם? לכי גמר השחיטה, רק בזמן שנגמר השחיטה, ואז נוגעים בבית השחיטה. אבל אז, האישה, אתה איתי רבה. אז כבר הבהמה הזאת היא מותרת, ולכן לא נבלע שום דבר של איסור, של עבר מן החי בתוך הסכין. אמר רב יהודה, אמר רב, הטבח צריך שלוש סכינים נפרדות. אחת ששוחט בה, ורק לשחוט עם הסכין הזה, לא שום דבר אחר. ואחת שמחתך בבשר, חתיכות חתיכות. ואחת שמחתך בחלבים. שלא ישתמש עם אותה סכין שחותך בחלב, גם בשביל לחתוך בשר, שלא ידבק קצת מהחלב, ואחרי זה יחתוך עם זה בשר, אז ידבק בבשר. שואלת הגמרא, ולתקן לחדה ולחתוך בבשר ועדה לחתוך בחלבים. תתקן לו סכין אחת, ושתמיד יחתוך קודם בשר ואחרי זה חלב, ואז לא יהיה חשש שידבק מהחלב בסכין ויהיה בבשר. עונה הגמרא, גזירה השם היחתוך חלבים ואחר כך בשר, לכן אומרים לו שיקח שתי סכינים. שואלת הגמרא, השתנה ממחלף לי. גם עכשיו יכול להיות שיתחלף לו, הוא ייקח את הסכין של החלב בשביל לשחוט בשר, או להפך. איך הוא ידע שהוא באמת לוקח בדיוק את הסכין של הבשר בשביל בשר, ואת הסכין של החלב בשביל החלב. עונה הגמרא, כיוון דה צריכינו טרי אית לכרם, כיוון שצריכו אותו לקחת סכין מיוחדת לשחיטה, לחתיכות בשר, וסכין מיוחדת לחלב, אז יש לו סימן מיוחד, איזה זה לבשר, והוא לא ישתמש עם זה של החלב לחתוך בשר. ואמר רב יהודה, אמר רב, הטבח צריך שני כלים של מים שבהם הוא מדיח את הסכין. אחד שמדיח בו, שהוא מדיח בו את הבשר ואת החלב. אחד שמדיח בו בשר ועוד כלי אחד של מים שמדיח בו את החלבים. למה לא יכולים קודם כל להדיח את הבשר ואחרי זה את החלב באותו מים? ונתקן לחדה ונדיח בבשר והדר נדיח בו חלבים. עונה הגמרא, גזירה שמא ידיח חלבים ואחר כך בשר ואז ידבק מהשומן של החלב בתוך הבשר. שואלת הגמרא, השתנה מחלפילי, גם עכשיו בטעות הוא ישים את הבשר בתוך המים של החלב, מה עוזר שיש לו שתי גיגיות של מים? עונה הגמרא, כיוון דה צריכין איתרתי, אית להיכרם, כיוון שצריך אותו שלו שתי גיגיות של מים, יש לו סימן איזה מים של, שבהם הוא מדיח את הבשר. אמר המימר משמי דרב פאפה, לא לסחוף איניש קפלי, שאדם לא יהפוך את החלק של הירך, במקום שיש את החלב של, החלב של גבי הירך, ילווה ביסרה, אני יש חתיכת בשר, שלא ייקח את החלק של הירך שיש בו חלב, ויהפוך את החלק של החלב על גבי הבשר. למה? דדאיב תרבה הוא בלה ביסרה, כי מתחמם ונמס החלב, והוא נספק בתוך הבשר שנמצא מתחתיו. שואלת הגמרא, יחי כתריצי נמי, דאיב תרבה הוא בלה ביסרה, גם כשהוא מונח במקומו, החלב, הרי הוא יכול לספק בתוך הבשר של הירך עצמו, למה אנחנו לא חוששים לזה? עונה הגמרא, קרם המפסיק מתתי, יש קרום שתחת החלב שהוא מפסיק בין החלב לבין הבשר, כדי שהבשר לא יבלע בו מהחלב. שואלת הגמרא, יחי מעילאי נמי קרמה, הרי גם בחלק העליון יש קרום דק, אז אם כן כשהוא ישכב מעל חתיכת בשר, אפילו החלב ישכב על חתיכת בשר, עדיין לא יספק מהחלב, כי יש קרום שמפריד בין החלב לבין הבשר. עונה הגמרא, איידי דממשמש ידה דטבח המפתת, מכיוון שהשוחט ממשמש בירך הזאת, אז הקרום נהיה מתפורר, ולכן ברגע ששימו את החלב על גבי בשר, את הירך עם החלב על גבי בשר, החלב ינמס, ואז הוא יספק בתוך הבשר. עד כאן השיעור על דף ח'.